שלום הרב לייטמן.
שלום.
אנחנו בתוכניתנו צעדים ראשונים בקבלה, אנחנו משוחחים עם תלמידים שנמצאים ממש בתחילת דרכם, זה השיעור כן. השמיני שלהם. מה הם למדו עד עכשיו? הם למדו שחוכמת הקבלה פותחת להם את המציאות, שהיא משנה את תפיסת המציאות, כך שאפשר לראות תפיסה הרבה יותר רחבה. הם למדו עד כמה הסביבה משפיעה עליהם, ועד כמה צריך לבחור סביבה טובה ומטרתית, אם רוצים להתקדם מהר. הם למדו על ההשפעה של הספרים, של המקובלים עליהם, ואפילו דוברנו על עד כמה חשוב הקשר בינינו, כדי לקדם את, את הצעדים של ההתפתחות הרוחנית קדימה, והיום אני רוצה לדבר על מושג שהוא, כולם שואלים עליו, נשמת אדם הראשון.
או, למתחילים.
למתחילים, כן. עכשיו, אני מזכיר לך איך מתחילים מגיעים, מה זה נשמה? נשמה זה מושג ש... אם היינו מדברים איתם על גלגלת העיניים דאבא ואימא דאצילות, אז זה משהו שלא מכירים. אבל נשמה ישר מצטייר איזה ציור, ואדם הראשון זה משהו שמדמיינים כאיש יוצא מהמערות עם הממוטה על הגב. בוא נעשה בזה סדר, בוא נעשה איזשהו...
איזה סדר אתה מצפה שאני אעשה?
בוא ננקה, מה זה לא ומה זה כן, נשמת אדם הראשון.
קודם כל... אנחנו צריכים להסכים שנשמה זה משהו שלא שייך לעולם הזה. לא שייך. מה זה שלא שייך? זה רצון של אהבת הזולת. ואם אנחנו נבדוק את עצמנו בצורה אמיתית, אז אנחנו נבין שאין לנו רצון כזה. כל אחד יכול להיות באשליה, שהוא אוהב את הזולת, ולמה לא, מי לא אוהב אתכם, ותראו איך אני אוהב את כולם. אנחנו שומעים כאלה דברים, ודווקא משקרנים הכי גדולים, כן? ואנשי, מפוליטיקאים, משחקנים, מכל מיני, ברור לנו שזה, אין דבר כזה. שקבלה מסביר לנו מה זה נקרא אהבה, זה ברור לנו שלאף אחד אין דבר כזה. יש לנו אהבה בימית, שזה כהורים לילדים, וגם בזמננו זה כבר לא כל כך עובד בצורה טבעית. זה דבר אחד, ודבר שני זה אהבה, שזה אהבה עצמית, שזה אוכל, מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שאדם אוהב, ולכן הוא נמשך לכל הדברים האלה, כן? אבל אהבה שאנחנו מדברים, זה אהבה, אהבת הזולת, שקודם כל אני מרגיש את האדם שהוא זולת כלפיי, שאין לי אליו שום גישה עם הרצונות, עם המחשבות שלי, שאני צריך להיות קשור עליו, שאני זקוק בו, ואז שאין לי כלום, שבדרך כלל אנחנו לא חושבים על האנשים האלה בכלל, הם קיימים או לא. ואפילו אומר חוכמת הקבלה שאתה מרגיש שהוא דוחה אותך, שאתה לא רוצה אותו, שיש ביניכם אפילו שנאה, אתה צריך לעבוד על מצב שאתה לפחות, מצדך, תגיע למצב שאתה אוהב אותו. מה זה אוהב? שהוא נעשה בשבילך יותר חשוב ממה שאתה בעצמך.
וזה אהבה.
זאת איכשהו, עד שאנחנו משיגים ומבינים כל הדברים, זה משתנה בנו כל פעם יותר ויותר, עד שאנחנו מבינים, אבל זה נקרא אהבה. זאת אומרת, אהבה זה נקרא שאני, במקום שאני אוהב את עצמי, וזה חובה שיקרה ככה, במקום שאני אוהב את עצמי, אוהב את הזולת.
אוקיי, עכשיו...
לא יכול להיות שגם אני אוהב את עצמי, וגם אני אוהב את הזולת.
או זה או זה.
או זה או זה. זה יכול להיות לא ב-100%, באחוזים, אבל זה תמיד תמורת זה, תמורת זה.
זאת אומרת, יש לי איזושהי הזדמנות לעשות משהו שברור לי שהוא יהיה לטובת עצמי, שאני מרוויח מזה, ואז אני אומר, לא, אני מעדיף שזה יהיה לטובתך.
כן, ודאי.
ואז אני כנראה מקבל איזשהו כלי, שנקרא כלי רוחני, ויכול באמת להרגיש אותך ולחשוב עליך כמו שאתה חושב על עצמך.
כן.
וזה נקרא נשמה.
וזה נקרא נשמה.
אוקיי, נאמר שמובן, כן? אפשר להגיד
יש
נאמר.
יש בזה דרגות, שלבים, רמות, עד שרוכשים את ה... עד שרוכשים את האהבה, עד שרוכשים את הידיעה וההרגשה כזאת, אבל זאת האהבה. האהבה זה שאני מחליף את האני לאהוא או לאנחנו. אנחנו הכוונה קהל גדול, קבוצה וכו'.
ואיך אני יכול לא לדאוג לעצמי? מה, אני לא... צריך להתקיים. אני חייב... לדאוג לכבוד שלי, לשליטה שלי, מי ידאג לזה?
לא, 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 לא. זה עניין הוא כך, שאם אני מחליף את עצמי למישהו אחר, אז אני כבר דואג אליו, וכאן לא חשוב לי באיזה צורה אני נמצא. לא חשוב. עד מסירות הנפש, מה שנקרא. עד מסירות הנפש. כמו שאנחנו נגיד, כמו אמא. המסורה לבנה הקטן, שלא חשוב לה מה יקרה לאיתה, העיקר שזה יהיה לטובתו.
מה ההבדל בין זה לבין גילוי הבורא?
הגילוי הבורא הוא יכול להיות אך ורק לפי השתוות הצורה עמו. צורת הבורא נקרא השפעה ואהבה. אם אני עושה תרגילים בלהשפיע ולאהוב את הזולת, אז אני בזה רוכש את התכונה הזאת, השפעה ואהבה. ואז בתוך אהבת הזולת, אני יכול להרגיש את הבורא. שאהבת הזולת זה כמו כלי, כמו גלאי, שאני יכול להרגיש את הבורא, כי הוא כולו השפעה ואהבה. אבל לפתח השפעה ואהבה כלפי בורא, אני לא מסוגל. הוא נסתר, לא מובן, לא מורגש. לכן במידה שאני עושה כאלו תרגילים עם הזולת, במידה הזאת אני יכול להגיע לגילוי הבורא.
אז דיברנו על אהבת הזולת ודיברנו על גילוי הבורא. איפה פה המושג נשמה? מה זה כלי? זה אור? מה זה
אותה
נשמה?
אותה אהבה לזולת שלא יהיה לי מזה בחזרה שום דבר, אלא רק לטובת הזולת. היא נקראת נשמה.
זו תכונה? זו הרגשה?
זו תכונת ההשפעה שאני בונה, שאני בונה כדי להגיע לגילוי הבורא. לעשות לו בזה נחת רוח.
אז מה זה נחשב? זה נחשב כאמצעי או שזה נחשב כערך בפני עצמו?
מה? אהבת הזולת?
המושג נשמה.
המושג נשמה זה ערך בפני עצמו. שאני מפתח כלי, שבכלי הזה אני מגלה את הבורא, ודרכי אני גם כן מגלה אותו לכולם.
אז לגלות לכולם זה כבר עוד שלב.
כן, אבל זה כבר, זה שייך, זה נכלל באותה עבודה.
מה זה נקרא נשמת אדם תלמדנו?
שאני בונה את הנשמה שלי ביחס לזולת, ו... ביחס לבורא, אז אני בזה לומד איך להתקדם בזה, באיזה שלבים, על פני איזה פעולות שלי האגואיסטיות אני יכול לרכוש תכונת השפעה ואהבה, שזה ההפך. מה הקשר בין אהבת הזולת לאהבת הבורא? גילוי האהבה לזולת וגילוי האהבה לבורא וכן הלאה.
זאת אומרת, אני ממש, ברגע שמקבל את הכלי, את התכונה הזאת שנקראת נשמה, אז אני יכול ממש לעשות ניסוי מעשי עם, עם הרצונות שלי. אפילו לטעות ולהתבלבל, אבל אני יודע שיש לי כלי לעבוד איתו.
כן. אני רוכש כלים בצורה, בהבנה, בהרגשה, בשליטה, וכך אני עושה עם זה. חוץ מזה, אני רוכש את זה תמיד שאני נמצא בקבוצה שהיא כולה משתוקקת לגילוי הזה, ולכן אנחנו בזה עוזרים זה לזה איך לעשות, בצורה פרקטית.
ואפשר לומר שיש קשר בין הנשמות? נאמר חברים בקבוצה שעושים
עבודה ביחד. חברים בקבוצה הם בונים נשמה אחת. אין נשמה שהיא לא נכללת מ10 חלקים. ולכן חברים שמתחברים ביניהם, נגיד 10 חברים שמתחברים ביניהם, הם בונים ביניהם כלי שנקרא נשמה.
ומה עם כל אחד מהם בפני עצמו?
אין כל אחד קיים בפני עצמו, אלא רק יחד.
אבל כל אחד יש לו תפיסת המציאות שלו.
אז זה לא חשוב תפיסת המציאות, זה חשוב היחס שביניהם. לא לפי השכל תפיסה, אלא לפי ההרגשה הדדית. עד כמה שכל אחד יכול לתמוך בשני.
ומתוך זה הם בונים את נשמת אדם הראשון, או בונים כן. את הנשמה שלהם, של האסירה
זה
הזאת?
זה אין הבדל. אין הבדל. הם בונים, הם בונים הרגשת הקשר ביניהם, ובהם מרגישים את הבורא, ובהם הם מרגישים עד כמה שהם נמצאים כחלק מהנשמה הכללית הגדולה, שהיא נקראת את נשמת אדם הראשון.
עכשיו, הם בונים אותה או שמגלים אותה, שהיא גם ככה קיימת?
הם מגלים אותה, אבל בזה שבונים את עצמם.
אתה יכול להסביר?
הם מגלים את הקשר שביניהם, ומתוך הקשר ביניהם, הם מגיעים למצב שמגלים את הנשמה הכללית שהיא קיימת, שהם חשבו שהיא לא נמצאת ואיפה היא, הם מגלים שמה שהם בונים, הם בונים רק אמצעי לגילוי של אותה הנשמה הכללית שנקראת אדם הראשון.
אוקיי, עכשיו יש הרבה ערכים שאנחנו קוראים בכתובים ומייחסים לנשמה. למשל, יש את הערך שנקרא 60 ריבו נשמות. אומרים שבמעמד הר סיני היו 60 ריבו נשמות. 600 אלף איש, נו.
זה לא איש נקרא, זה נשמות. מה זאת אומרת? שסך הכל נשמה הכללית היא נכללת מ-600 אלף חלקים. מפני ש... המבנה של הנשמה זה נקרא וק, וף קצוות, 6 חלקים, שכל אחד הוא עולה לדרגת 10,000, ובעצמו הוא כלול מ-60, 6 × 10, זה מבחינת זה רמפין דה עולם הצילות, ואז כשמגיע לארי חמפין, לגובה שלו המתוקן, אז הוא הופך להיות ל-600 חלקים. ולכן זה נקרא שהנשמה הכללית של אדם הראשון היא כוללת 600 אלף חלקים. אבל באמת זה רק סימן שחלקים שם הרבה 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 יותר. וזה רק טוב לנו כך לציין.
טוב, ויש גם עניין של תרייג, תרייג איברים. מה זה?
התרייג שכל הנשמה ונשמה היא כוללת מתרייג איברים, שזה רמח איברים ושסה גידין. זה כלים שאפשר לתקן בלהשפיע על מנת להשפיע, שזה רמח, וכלים שלקבל על מנת להשפיע, בהגבלה גדולה, שזה שסה. וסך הכל זה נקרא תרי"ג חלקים, 613 חלקים, ויש עוד 7, שזה נקרא 7 מצוות בני נוח, שזה מגדיל את המספרם התרח, 620. כן. אז יוצא שיש לנו 600 אלף חלקים, שצריכים להתחבר ולהגיע למצב, של 320 בעוצמה שלהם, בעוצמת החיבור שלהם, ואז מתפשט בהם אור אין סוף, כי בנשמה המתוקנת הגמורה, שנקראת אדם הראשון המתוקן.
טוב, עכשיו אנחנו גם שומעים, לפחות בעל הסולם כותב לנו, שאותה נשמה היא עוברת מדור לדור, והוא קורא לזה שהגופים מתחלפים רק, החלקים שלה מתחלפים, אבל כן. זאת אותה נשמה. זה נשמע קצת מיסטי הסיפור הזה, אני...
לא, למה מיסטי? מה שאני חושב, למה שלא חשבו גם כן האבות שלי והאבות וכן הלאה, ולמה שלא יהיה מסור לדורות הבאים? זה לא מיסטי, זה אנחנו רואים שהדורות הם מתחלפים, ואנחנו נמצאים בהתחלפות הדורות האלו, שאני לפני שאני נפטר, אני מוליד את הצאצאים, ואפילו נינים, ואפילו אולי בני נינים, וככה זה הולך מדור לדור.
זה גנטית, זה קורה גם לאריה ולפרה.
כן, לא אז, צריך... אבל אנחנו רואים גם כן, שאומנם שזה גנטי, אז באריה ובפרה אין שינויים כל כך גדולים מדור לדור, ובאדם יש שינויים גדולים מאוד, שמי שנולד, אני מסתכל על הילדים שלי, יש להם מוח ולב, לא כמו שבמוח ולב שלי, והנכדים שלי עוד יותר, והנינים שלי אני רואה בהם בכלל חייזרים שהגיעו מאיזה כוכב. זאת אומרת שההבדל בין הדורות מאוד מאוד מהותי. וזה קורה במין האדם, ולא כך קורה בכל הדורות הקודמים, או הבאים בדומם, צומח, חי. לכן אנחנו צריכים להבין שיש כאן בכל זאת תחלופה מאוד מיוחדת, שינויים, אבולוציה, בעיקר במין האדם, ובמיוחד דווקא בדורנו. אם אנחנו ניקח 1,000 שנה האחרונות, נגיד, אז מה האנושות עברה? היו ימי ביניים שכמעט ולא השתנו, יש אנושות היה חיה כמו מאופנטת, ככה. ואנחנו כאן חיים במערבולת מאוד גדולה של הטכניקה, טכנולוגיה ושינויים חברתיים והבנת המהות החיים וכן הלאה.
כן, ואיך כל זה קשור לנשמה?
אז נשמה מתפתחת מתוך זה. הכל מתחיל להיות מהאדמה, הכל מתחיל להיות מהעולם הזה. ואז יוצא שאדם שחי בעולם הזה, הוא משתנה והוא מתחיל לחקור את הסיבה שלו לחיים, לקיום, ולשם מה הוא מתקיים. וכך הוא מגיע למצב ש... הוא צריך לשנות את עצמו, לשנות את החיים, בשביל מה קיים, יש לו שאלות על הקיום, לא כמו שהיה לו קודם. אנשים שחיו עד לפני 120, הם בקושי היו שואלים לפעמים, רק אנשים מיוחדים, פילוסופים שם, אנשי רוח, היו שואלים בשביל מה הם חיים. כל העם אפילו לא היה שואל.
היה עוסק בהישרדות בעיקר, כך נראה.
כן, הם יודעים שהם נולדו, הם צריכים להתקיים, צריכים להוליד ילדים ולמות, וילדים אחריהם יעשו והמשיכו גם כן אותו דבר. מה שהם כן בזמננו, כל אחד שואל, בשביל מה אני קיים? למה לי את החיים האלו? למה נתנו? ואז אני צריך לענות על זה. ואם אני נמצא מול השאלות הנצח האלו, בשביל מה אני קיים ולמה אני קיים, אז יוצא שלא כדאי לי לחיות, טוב למותי מחיי, בשביל מה סתם לסבול בעולם הזה זמן מה, רק בגלל שאני מפחד למות, אז אני אקח איזה כדור, שם, ויהיה מה שיהיה. בשביל מה אני צריך להיות? זאת אומרת, האנשים מתחילים מתוך השאלות האלה על קיום, שלהם, צורך לקיום, מטרת הקיום, הם מתחילים לשאול ולחפש. וגם כן הם מתחילים להבין בשכל שלא יכול להיות שהחיים שלנו הם ללא תועלת. הטבע אף פעם לא בונה משהו שללא תועלת, ללא מטרה.
כן.
ואז האדם, כי פסגת ההתפתחות בכלל שהטבע אין לו מטרה, ואז הם לאט לאט כך מגיעים לחוכמת הקבלה שמסבירה להם מהות האדם, מטרת החיים.
רוב האנשים לא מגיעים לחוכמת הקבלה, וגם אני לא יודע אם השאלות האלה מקבלות תשובות, הם פשוט סובלים. או שסובלים, או שהם, כמו שאמרת, מטשטשים את הסבל עם כל מיני הנאות רגיעות. איך זה מוסיף לנשמת אדם הראשון? אם אני חושב על זה, כמה, יש לנו היום 8 מיליארד אנשים, נאמר לפני 100 שנה היו מיליארד, אז יש היום 8 מיליארד גופים שיש בהם הרגשת סבל, ומעטים מאוד מאוד מגיעים למה שאתה אומר.
תתאר לעצמך ששמונה מיליארד אנשים האלו היו לא כשמונה מיליארד, אלא היו כמיליארד כמו שקודם. עד כמה שיש שאלות שלהם, הסבל שלהם היה מרוכז בכל אחד ואחד. אף אחד לא היה יכול להחזיק את זה.
ברור.
לכן יש לך ממש דילול כזה גדול, שמדללים את הכאבים האלו על הקיום, השאלת הקיום, שאלה קיומית הזאת. דורנו נמצא מול שאלות הנצחיות האלו בצורה כזאת שאיכשהו, איכשהו, אבל בקושי, אבל נמצא באיזה הישרדות. מה שאם כן, אם היה נמצא בכל השאלות האלו יחד, בכל אחד ואחד, אף אחד לא היה מחזיק. ולכן אנחנו צריכים להבין שגם כן האוכלוסייה הזאת הגדולה שפתאום אנחנו מגלים תוך 100 שנה פי 8 נגיד, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מתוך ההכרחיות הפנימית, שכל אחד ואחד יכול איכשהו קודם כל לברוח מהשאלות האלה, אבל יעבור 10-20 שנה, בכל זאת חוזרים אליהם כבר בצורה כזאת שאין ברירה, חייבים, ואנחנו עכשיו נגלה את זה עוד מעט, שהדור כולו חוזר לשחק בכל מיני המחשבים, בכל מיני הצורות האלה, אינטרנטיות, חברתיות, נמאס לו את זה, הוא יודע שאין שום דבר בחומר, ואין שום דבר בווירטואליות הזאת המדומה, והכל זה שקר, ובכל זאת הוא צריך למצוא מהות החיים. ואז הם יבואו לחוכמת הקבלה.
כן, אבל בינתיים, נכון לעכשיו, אם אני מנסה לראות את זה מצד אותו, נאמר נשמה נקרא לזה, של 8 מיליארד גופים שסובלים, אז רק הולך וגודל הסבל. עוד אין באמת, מעטים מאוד בעלי השגה רוחנית, יש אולי יותר אנשים בדרך, אבל באופן יחסי לאוכלוסייה עדיין מעט.
לא צריכים הרבה.
והרוב סובלים.
לא צריכים הרבה. גוף שלנו כולו סובל, אבל המוח הוא מאבד את הנתון, למה הוא סובל, והוא כבר אחר כך מוביל את הגוף למצב של ריפוי. ולכן אנחנו לא צריכים שידיעת המחלה, וידיעת הריפוי, וידיעת ה... מצב הבריא הוא יהיה ברור לכל פרט ופרט. זה בלתי אפשרי. זה כולם נמצאים בדרגות שונות מאוד של התפתחות, ולכן חשוב למפותחים ביותר שיהיה להם ידיעה על זה. וכל היתר הלכו אחריהם. אנחנו נמצאים בתקופה עדיין, בתקופת המעבר. אבל עוד מעט אני מקווה שזה כבר מסתיים.
טוב, אני רוצה רגע לחזור להתחלה של הדבר. היה לפני 6,000 שנה זן כזה הומו ספיאנס, שבתוכם, נו, קופים מפותחים, עם קצת יותר שכל, אולי ידעו להשתמש באש, אולי ידעו להשתמש ב... ופתאום באחד מהם התגלתה נשמה. זה, ככה זה קרה? פתאום אחד מהם שואל, מה הטעם בחיי? איך התחיל הקשר בין הנשמה לבין...
הוא התחיל לחשוב. קראו לו במקרה אדם, כן? אדם, ככה, לא היה אמריקאי. אדם, שככה ההורים קראו לו, למה? בא להם בראש. מאיפה בא לאדם משהו בראש? זה מתוך המערכת הכללית, כן? אז הם קראו לו אדם, ומפני שהוא גילה את המהות של האדם, ומטרתו, ובשביל מה ולמה, אז אנחנו כבר קוראים לו אדם הראשון. וממנו והלאה יש לנו שיטת התיקון, שיטת החיבור, שיטת השגת הכוח העליון, שאנחנו צריכים לגלות ולעשות, שקיום שלנו זה לא כמו דומם צומח חי, כביכול ללא שום מטרה, כי אם ללא אדם אין להם שום תועלת לקיום. אנחנו שקיימים, אז אנחנו משייכים להם גם כן תועלת, כי הם באים ועוזרים לנו בהתקדמות הרוחנית. אבל אנחנו הולכים קדימה, ואנחנו משיגים את המטרה. והוא גילה כל הדברים האלה וכתב על זה בצורה שאז היה אפשר כביכול לכתוב. הספר הזה נקרא רזיאל המלאך. ואחריו 20 דורות הייתה חכמת הקבלה מתפתחת עד שהגיעה לאברהם בבבל העתיקה כבר לפני 3,500 שנה. ומאז אברהם יוסיף שגילה את זה עם כל הסיפור שדיברנו על זה כבר לא הפעם, ומאז הגיעה לנו חכמת הקבלה יותר מבוררת, יותר ודר, וככה זה מאברהם, יצחק, יעקב, למשה, אהרון, יוסף, דוד, ולנו כבר דרך כל החכמים האלה שקמו אחר כך, מרבי עקיבא, רבי שמעון, בר יוחאי, לארי הקדוש ולבעל שם טוב, ואחר כך לבעל הסולם, רבש ואלינו. וכך אנחנו מקבלים את החוכמה הזאת וממשיכים הלאה.
עכשיו, אנחנו מדברים על, על, על שבירת אדם הראשון, או שבירת נשמת אדם הראשון.
כן.
גם אותו אדם שהיה חי לפני אלפי שנים, עבר משהו כזה? עבר איזושהי שבירה? הוא עבר איזושהי חוויה שבה הוא...
חוויות הם עברו, בטוח. אנחנו רואים את זה מהתורה, איך שהם כתבו. שם, חם, יפת, כל האירועים האלה, כולל מבול וכולל כל הדברים האלה, זה הכל הם עברו. וכך הם הגיעו ל-20 דורות, דרך 20 דורות לאברהם. זה הכל פעולות רוחניות, שאתה יכול להגיד שחלקם הם היו גם כן מרגישים בצורה הגשמית. אבל זה לא עניין של הגשמיות, זה עניין קודם כל רוחניות. זהו, זה ש... לך תגיד, היה גלות מצרים או לא, יציאת מצרים כן היה לא, מעמד הר סיני וכן הלאה. אנחנו יכולים לדבר על זה בצורה סמלית, שזה היה קומץ קטן של האנשים שם, שכך הרגישו את עצמם והיו, ואתה יכול לדבר על זה כמו שזה איזה מין תיאטרון אחד גדול. החשוב לנו זה לא זה, חשוב לנו המהות הרוחנית שבכל האירועים הללו. ולכן כאן זה השאלה הגדולה שאתה שואל, האם זה חייב להיות גם כן בגשמיות, מה שאנחנו קוראים ברוחניות? תורה מספרת לנו על רוחניות.
ברור.
אבל לפי מה שאנחנו לומדים מחוכמת הקבלה, כל שורש רוחני חייב לנגוע בלבד מספיק לענף הגשמי. ולכן משהו היה, כן? אבל לא אולי באותה עוצמה שאנחנו קוראים ומדמיינים לעצמנו. למה? מפני שה מה שהם כבר כותבים על זה, הם כותבים בהתפעלות הרוחנית שלהם, מכוחות רוחניים, ואנחנו שומעים את זה וקוראים את זה במונחים הגשמיים. לכן זה לא בדיוק מסתדר אצלנו. כי הם כותבים על הכוחות גדולים, ומסות, ומה שלא יהיה, ככה, מה שהיה ולא, ואנחנו צריכים להבין שכל זה הם כותבים על הבחנות רוחניות. אלפי אנשים נפלו, וזה ככה קרה, הם מדברים על ההתפרצות הרוחנית.
כן, והכל זה תהליך שאותה נשמה עוברת.
כן, ובגשמיות זה יכול להיות קרה בין 10 או 20 בני אדם.
טוב, אז הסיפור ההיסטורי באמת לא מעניין אותנו, כשלומדים קבלה, ולכן אני חושב שמה שאתה אומר זה ברור.
בכל אנחנו, זאת... אנחנו גם כן צריכים לראות את זה, אין לו כבר זמן, בסיפורים היסטוריים שכותבים על איזושהי מלחמה שם, בצרפת או ברוסיה שם, עם טפטונים שם בצפון רוסיה שם, גם כן מדובר על האנשים, על ה... לא, זה אולי 10, 12, 20 פרשים מצד אחד, ועוד איזושהי קבוצה מצד השני, וזה ככה זה מספרים.
כן.
זה בדרך כלל כך.
זאת ההיסטוריונים כותבים את ההיסטוריה, ולא...
כן.
כן, אבל פה אנחנו, אני רוצה רק לסכם בנושא שלנו, נשמת אדם הראשון, אז אנחנו מדברים על איזשהו מבנה רוחני שעובר יחד, אנחנו יחד איתו עוברים מדור לדור, השתכללות, הבחנות, ריבוי של תיקונים בתוך הנשמה הזאת. אנחנו עכשיו כתלמידים מתחילים, אנחנו רוצים להגיע לדבר הזה, כדאי לנו, שווה לנו להגיע להרגשת הנשמה.
אתה בזה מוצא את המקור החיים שלך הנצחי, מתקשר לזרימה הנצחית, ולא הולך למות ולהיעלם כמו כל בהמה. אז ודאי שכדאי.
אני חושב שבזה כדאי לסיים.
נמשיך.
נמשיך בנושא. תודה רב לייטמן.